אני אזכיר מה שהוא אמר לפני כן, שדיבר על בעל השדה, אחר כך דיבר על זה שכל אות וכל תיבה בתפילה, זה כמו אגודות שאדם אוסף, וביחד יוצא מהם דבר נאה ויפה, וכל תיבה שאדם אומר, כשאדם רוצה להמשיך לתיבה הבאה, היא אומרת לו, אתה רואה את יקר יפי וזיבי ודרי ותפארתי, ואיך תוכל לנתק עצמך ולפרוד ממני ולפרוד מאיתי? ואומנם, כאילו אומרת לו, אתה צריך ללכת הלאה, אבל לפחות שלא תשכח אותי. לפחות שלא תשכח אותי. וכיוון שסוף סוף מוכרחים לדבר עוד הרבה דיבורים, אז הפתרון זה לעשות את הכל אחד. נראה שאולי יש הגבלה, כאילו, בוודאי שיש הגבלה, אבל גם לפרטות יש הגבלה בין מה שאומר כאן למה שאומר בהמשך. אז כן, אז מה שאומר זה לעשות מכל התפילה עניין אחד. מהברכה הראשונה ועד ברכה האחרונה, מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, הכל רצף אחד, המשך אחד. ועם אלה זה כולל את כל העניינים שבעולם, אז בעצם מחבר ומצרף את כל העניינים שבעולם. הוא ממשיך, ודע שבחינה זו היינו בחינת אחד, זהו בחינת התכלית. כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום ההוא היינו התכלית. כן, התכלית שכל העולם שואף אליה, הולך אליה, סובב אליה, זה שיהיה הכל אחד, שיתגלה שהכל אחד. והוא מכינת כולו טוב, כי אחד הוא כולו טוב. אז זה מיד הוא מסביר. כשהכל אחד, אז הכל טוב. עכשיו כוח. אפשר גם לדרוש, מיד תכף הוא מביא ראיה בעצמו, לדרוש על זה את הפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הרמח"ל כבר אומר את זה, שכשמסתכלים על המבט הכולל, כל ביחד, טוב מאוד. מסתכלים על חלקיות, אז יש רע. אז זה מה שאומר, שכשהכל אחד, הכל טוב. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק זה, ביום ההוא יהיה השם אחד, וכולי. עתו העידן עליו אחד הוא, אלא העידן המברכים על הרעה דיין אמת. ועל הטובה מיטיב. אבל העתיד יברכו על הכל הטובה מיטיב. זאת אומרת שיהיה הכל טוב. נמצא שבחינת אחד הוא התכלית, והוא כולו טוב. כי התכלית הוא כולו טוב. ואפילו כל הצרות והאיסורים והרעות עוברים על האדם חס ושלום, אם מסתכל על התכלית, מוודאי אינם רעות כלל. רק טובות גדולות. כי מוודאי כל האיסורים באים בכוונה משין בך לטובתו, אם להזכירו ששוב בתשובה, אם נמרא כוונותיו, אם כן האיסורים טובות גדולות, כי כוונת השין ברך בוודאי רק לטובה. נמצא שבכל הרעות והאיסורים שיש לאדם חס ושלום, אם מסתכל על התכלית היינו כוונת השין ברך, לא אילו איסורים כלל. הקד רבה התמלא שמחה מגודל רוב הטובה שיסתכל בתכלית האיסורים הללו. כי התכלית כולו טוב, כולו אחד קנה. נעצור לרגע ולהגיד מה זה האיסורים. באופן פשוט, ודאי מדובר פה על כל האיסורים שיש בעולם. כל סוגיהם. אבל אפשר לומר שעיקר האיסורים זה זה שאדם רחוק מהקדוש ברוך הוא. שזה גוף אולי הצרה הכי גדולה. יש בתורה אחרת של רב נחמן, הוא אומר שבאמת אין לך מסע, אין לך איסורים כמו המסע של האבונות. בשביל עם ישראל עם קדוש, אין משהו יותר קשה מהמסע של האבון. אז אפשר באמת לומר שם, זה שאדם בעומק צמא אל הקדוש ברוך הוא, שהצמאון הזה לא מורווה, לא בא לידי מילוי. אז זו ההצהרה הכי גדולה. אפשר להוסיף גם שכל היסורים שבעולם הם קשורים לזה. כידוע, הזכרנו דברי הרמב״ם, שהוא אומר שאפשר לחלק את הצרות בעולם לשלושה. יש צרות שהן באמת באים מצד הטבע, הוא אומר שזה מיעוט קטן יחסית. יש צרות שעושים בני אדם קצתם לקצתם, שזה כמו מלחמות וכל המעשים הרעים, שבשפתנו מכונה אלימות, כל הדברים מהסוג הזה, זה כבר יותר. אבל בסוף אומר, הכי הרבה יסורים זה מה שאדם עושה לעצמו. מה שהמעיבל את האדם תסלף ליבו, ועל השם, לא, ואת האדם תסלף דרכו אולי, ועל השם יזף ליבו. יש פסוק דומה לזה. אז בעצם הכי צרות אדם עושה לעצמו, כי הוא מחפש הרבה דברים שהוא לא צריך. ובגלל זה הוא תורח לחינם, ותרוד לחינם, ומתקוטט על זה. אם היה מסתפק במועט, ושם עיקר ליבו לדעת את השם, אז הוא היה חוסר לעצמו את רוב היסורים. אז הוא אומר, זה הרוב. לכן, לפני שאדם היה בטענות שהעולם הוא רע, שידע שחלק גדול מהרע, אדם הביא על עצמו. כמו שמדובר, שגם בסברה פשוטה, בעצם הצורה כשאדם מסתכל על הדברים, זה עושה לו את רוב ה... רוב הקושי, זה לא מה שקורה, אלא זה איך שאדם מסתכל. אבל סוף סוף, למה אדם באמת רוצה הרבה דברים שהוא לא צריך? ולמה אדם מתמרמר על מה שיש ולא רואה בעין טובה? כי באמת, בעומק העומק שלו, יש לו רצון, יש לו צמאון להשם. אבל כיוון שהוא לא מסביע את הצמאון הזה באופן נכון, אז הוא מחפש במשהו במקום. משהו במקום זה כל אותם דברים שמיותרים. וזה מביא את כל היסורים. והרמב״ם, רוב היסורים. אז אני רוצה שלפחות החלק השלישי שהרמב״ם אומר, שכל היסורים שדם מביא לעצמו, אז אפשר לראות שבסברה פשוטה זה קשור לעניין של הריחוק מהשם. כי בגלל הריחוק מהשם, אדם מחפש, הולך עד ל... הוא אומר שמה על החוג השביעי, הרמב״ם קורא לזה, תראה איזה אזור גיאוגרפי, שאדם הולך עד לשם בשביל לקבוץ איזה דינר. נכון בהקדמה, מקדמות שלו, למשניות, יש לו משפט כזה. הוא הולך ומטלטל את עצמו למקומות רחוקים, לקבוץ איזה דינר. למה הוא הולך כל כך רחוק? כי יש לו צמאון. צמאון באמת באמת לאשר. הוא לא הולך לשם, הוא הולך לשם. וגם זה מדובר היום בדורנו, עוד יותר אפשר לראות את זה במה שמכונה היום התמכרויות. שמה זה התמכרות? זה בזמן האחרון אצלנו לדבר על זה. על מה זה התמכרות? התמכרות זה שאדם יצר לעצמו איזה מין קשר כזה שכשיש דבר מסוים שהוא מכניס לבטן או לפעמים אפילו לחושים אחרים, אז החיים שלו שווים, אז יש טעם בחיים. בלי זה הוא ריק. אז בחריפות יש כאלה, זה הולך עם סמים. אלכוהול. אותו אדם, חוץ מאולי משהו גם אפילו גופני קצת שנייה, אבל זה לא פחות מזה גם משהו נפשי, שאדם כאילו בשטח המת, איפה שאין את ה... הדבר הזה הוא מרגיש ריקנות עצומה. זה מעגל כזה שהריקנות מזמינה אותו לקחת עוד, וכשהוא לוקח עוד זה דווקא לא מקטין את הריקנות, זה מגדיל אותה וכן הלאה. אבל גם ביותר קטן, ועם אלה זה גם מובן שזה קצת יכול להיות מוכר לא רק לאנשים במצבי קצה, אז זה מדובר גם על ההתמכרות לאינטרנט. זה אולי קצת פחות חריף, התוצאות הרפואיות של זה אולי לא כל כך חמורות במיידי כמו סמים ואלכוהול, אבל גם ידוע שזה לוקח אנשים למקומות מאוד קשים. ולא רק מצד היצר שגם יש שם, אלא אפילו עצם העובדה שאתה נמצא באיזה מין, שוב, התנאיה כזאת, כן? שאם הוא לא ייקח את זה, אז הוא, אין לו חיים כביכול. זה נותן לו את טעם החיים, את המשמעות. כשזה יש, אז כאילו העסק חי, ער, כל מת, הכל אפור. זו התחושה שנהיית. וביותר דקות אפשר למצוא את זה, וזה שוודאי כל אחד, אני חושב שגם אנחנו בדור הזה מכירים אותה הרבה יותר, אבל עוד יותר דק מזה אפשר למצוא ביחס לאוכל. הדוגמה הפשוטה, אני חושב שכמעט כל אחד מכיר, שפעמים אני נכנס הביתה, עברו אולי 3 שעות מהפעם האחרונה שהוא אכל, והוא ישר פותח שם איזה חבילת במבה או חבילת עוגיות או משהו כזה, ומתחיל לנשנש. מה הצורך בזה? להרגיש. זה לא באמת צורך, לא רעב ולא משהו כזה, אלא איזשהו, זה גם סוג של התמכרות. באמת, הרבה פעמים כשאנשים מתמודדים נושא של משקל, אז זה נמצא בסוגיה הזאת, כאילו, לא אדם רעב, לא, אבל יש איזה מין צורך כזה, כל הזמן צריך למלא אותו, וכל בא בעצם מאיזו רקנות פנימית שאנחנו צריכים למלא. זה דבר שמשותף לכל המיני אדם בעולם, שקשה לנו לעמוד מול הריק הזה. צריכים לחסות אותו. ברור שפעמים אדם מחסר אותו בדברים שהם יותר שייכים למקומות הגבוהים, הבוגרים שלו. באמת זה גם לא כזה נואש, כן? הוא עושה איזה משהו חיובי, זה באמת זה ממלא אותו יחסית. אבל זה לא משהו שהוא לא יכול בלי, כלומר. זה לא באותו חריפות. אבל באמת אפילו דברים חיוביים שאדם עושה, הם לא באמת בקלות משחררים אותו מהצרכים האלה. מפלא שיכול להיות לעשות מאוד חשובים, אחרי זה בכל אופן נגיע הביתה, ועדיין מה שנמצא במקרר זה הדבר הכי חשוב עכשיו. ולכן התחליף לכאורה לדברים האלה, איך למלא באמת את הריקנות שיש בתוך בן אדם, זה הקדוש ברוך הוא. נחזור לקדוש ברוך הוא. זה כאילו באמת יושב על הצימאון העמוק של האדם, צימאון אל חי. אז יוצא שכל האיסורים שיש לאדם, ודאי אלה שהוא מביא על עצמו, באמת בשורשם נובעים מהצימאון שלא מוסבר, והולך למקומות אחרים עם כל הנזקים, עם כל המחירים. ועוד עכשיו להוסיף שלפי הרמב״ם, גם דבר שבני אדם עושים קצתם לקצתם, הוא בא מאותו מקום. אולי האדם הספציפי הזה לא השם, אבל בני אדם האחרים שמפריעים ומציקים אחד לשני, זה גם בא מאותו מקום. מאותו חסר, שאדם יכול למלא אותו בדברים חיוביים, מלא אותו בדברים שליליים. גם מה שאומרים, אם יש שיטות טיפוליות, מה שגם קצת ככה, תאר את הדברים שהם הרבה מקבילים, אני מצאתי שהם מקבילים לדברים שכתובים ברב בצימון אל חי ובתותר הרחבה בקונטרס של חב"ד שנקרא יפה שעה אחת של אדמו"ר האמצעי, בסגנון כמובן אחר, אבל היום יש תיאוריה של 12 צעדים שככה הפכות חלק מהצורת הניתוח שלהם, של ההתמקרויות, היא אמת כמו שעכשיו אמרנו. אז אז למה התגלגלתי לזה עכשיו? שאפילו באמת אלימות היא יכולה להיות סוג של התמכרות. נגיד משהו מכונה בעל מכה, כשיש למשל בן אדם מכה, זה יכול להיות לאישה, לילדים. אז ידוע שהוא הרבה פעמים מבטיח שהוא יפסיק, וזה לא עוזר. כלומר, רק אם הוא יעבור איזה טיפול רציני. למה? כי זה גם סוג של התמכרות. זה פלא, כן. זה אגב בעיניי הכי הוכחה של התמכרות, כי אדם לא נהנה באמת לעשות את זה. למאכלים יש את האהבה. אפילו סמים אומרים שזה עושה איזו חוויה לפחות לאותו זמן שכאילו מענה. אבל איזה תאווה יש לבן אדם לחוס.
אומרים גם על נשים שכאילו יהודיות שכאילו שצלחות עם מוקרים, אז הן חוזרות גם אחרי שמציגים על
מוקרים. שזה גם איזושהי תלות שנהיית שמה, נכון. נכון. כן, זה גם יכול להיות סוג כזה. שנהיה לאדם מין תחושה שרק זה נותן לו את החיות. בלי זה כלום. אגב, באמת הרבה פעמים זה הדדי. הבעל מכה והאישה עמוקה, בעצם גם אצל האישה יש בעיה. אמנם צריך אדם להיזהר שלא יזיק יותר מאשר שלא יוזק, אז לכן אולי בכל אופן יותר טענות יש כלפיו. אבל בעצם, אם מדברים באופן מערכתי, ולא כמו שהיום יש כאלה שאוהבים להציג את זה כמלחמה בין המינים, באופן מערכתי זה בעיה הדדית. במידה רבה, מה? הדדית. זה מערכת. שני הצדדים, יש להם חלק בה. עכשיו, אולי זה פייר להגיד, זה לא חלק לגמרי שווה, אבל זה אותו מנגנון. למה היא חוזרת אליו? היא לא חייבת. לא תמיד הוא כזה פריץ ענק שכולם מפחדים ממנו. היא יכולה ללכת. למה היא חוזרת? כי כאילו, צריכה אותו, צריכה, ואיכשהו גם אפילו באיזשהו מקום, כולל כל העסקה, וגם הוא. באמת חלק מהתיקון זה שבן אדם מכיר שיש לו בעיה, כן? כל הדברים האלה. דבר ראשון, להכיר שיש בעיה. בן אדם מכיר שיש בעיה, זה כבר חלק גדול מהפתרון. אז כל זה למה? או, למה אני רק אומר, נקשר את זה לעניין שלנו. למה אדם עושה דברים אפילו מצערים בשביל, והוא כאילו מכור אליהם? זה רק מראה שזה לא התמכרות. זה לא סתם הנאה, זה התמכרות. כאילו, כשהוא כועס, מרגיש חיות. בלי זה אין לו חיות. לכן, גם אם הוא הבטיח 1,000 פעמים כשהיה ביישוב הדעת, אחר כך כשזה חוזר, זה חוזר. עד שבאמת יבין שאת הרקענות הזאת, או את מה שאיך שלא נגדיר את זה, כמובן שיש עוד שיטות איך להסתכל על זה, לטפל בזה, עד שאולי יבין שצריך להפנות את זה למקומות אחרים. טוב. אז זה רצינו רק להגיד שכל האיסורים אמת בשביל להביא לתכלית. אמרנו, זה לא רק באופן חיצוני. באמת, באמת, עומק האיסורים יסודם באותו צמאון אלוקים שלא בא לידי ביטוי. כי התכלית הוא כולו טוב, כולו אחד קנן. באמת אין שום רע בעולם, רק כולו טוב. אך עיקר הצער שיש לאדם האיסורים שעורים עליו חס ושלום, הוא רק מחמד שלוקחים מאדם הדעת, עד שאין יכול להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, ואז מרגיש צער וכאב האיסורים. כאילו, כשרואים את התמונה השלמה, וצל מנחם נאמר מה שאפילו זה ביחס לאיסורים הגשמיים, אז הכל נראה טוב, אפילו האיסורים. אבל כשאדם לא רואה את התמונה השלמה, שאין לו דעת, לא רואה את התכלית, אז באמת זה מצער. כל שכן זה יכול להיות מוסבר, לפי איך שאנחנו הדגמנו את זה, שהאיסורים הם את הצמאון להשם. אז שיש לאדם דעת, הוא יודע את זה. זה גופו יודע. שיש פה צמאון להשם, הכל מכוון אל התכלית. שכל מה שיש לי תחושה של ריק, תחושה של חיסרון, תחושה של עצב לפעמים, זה באמת מזמין אותי לשם. זה בא משם וזה מזמין אותי לשם. אבל להתמסרות, כן? לתפילה, לתורה, למצוות, כל ההתרחבות שלהם. אבל כשאין לו דעת, אז הוא לא רואה את זה ככה. זה סתם. ואז ודאי סובלים. כי כשיש לו דעת, מסתכל על התכלית, אינו מרגיש לו לצער של היסורים כנן. ובדי תבין דבר נעלם ונסתר. מה שנתבע בנפש האדם כשיש לו יסורים גדולים, נחמנה לצלן. כגון למשל, כשחותכים איזה עבר, עבר לאדם חס ושלום, אזי סותם ורוצה מתניו בחוזק. כי זה אנו רואים בחוש, שאדם עכשיו בא להסביר תופעה. כשאדם עובר איזשהו טיפול, כנראה בלי הרדמה, אז הוא עוצם את העיניים. משהו מזה עכשיו מרגישי, נגיד מי שבא לתרום דם, כאן בשנייה הזאת, יש איזה דברים כאלה, זה היה טיפול שיניים, יש איזה אינסטינקט כזה, אז למה זה? זה הסבר פנימי. כי זה אנו רואים בחוש, כשאדם רוצה להסתכל על דבר שהוא רחוק ממנו, אז היה סותם את עיניו. הוא מצמצם ומקווץ הראות, כדי לכוון הראות אל הדבר הרחוק שהוא רוצה לראות. טוב, היום יש לנו, אני חושב, איזשהו ניסוח טבעי לזה, שככל שמדובר על משהו יותר רחוק, צריך יותר למקד, נכון, את העדשה. לכן מקווצים את העיניים. אני חושב שזה גם, אחד הסיבות זה שגם אדם פחות יקבל את כל האור, גם לפי ההסברה של היום, זה נראה שזה מתחבר למה שהוא יגיד, כדי שאדם לא יהיה מופרע מכל האור הקרוב אליו. הוא צריך להתרכז רק בנקודה הרחוקה. אם לא יתרכז, אז הכל יהיה, ואז הכל יהיה דווקא לא ברור. אז הוא סותם את עיניו ומצמצם ומכווץ הראות, כדי לכוון הראות לדבר הרחוק שרוצה לראות. אבל לפעמים ודאי נמצאים בהשם, שפול אדם נעזר בידיים, נכון? מסתכל ככה יותר מכוון. וזה מחמת, כי הראות הוא משרת ושליח של המוח, להביא הדבר שרואה לתוך המוח. כי עיקר הראייה היא הידיעה, נתנו לדע מהות הדבר שרואה, והידיעה היא במוח. וכשרוצה המוח לדע, זה הדבר שעומד נגדו. אזי הוא שולח את הראות. והראות הולך ורואה הדבר, ומביאו לתוך המוח, ואז יודע מה שרואה. ועל כן כשמעבירים דבר לפני אדם ירות גדול, אינו יודע מהות הדבר. אף שאמת ראה הדבר בעיניו ממש, אם כל זה מחמת המהירות, לא יפנה אל להביא הדבר לתוך המוח. כן, יש באמת התבוננות. זה לא ממש כמו הניסוח המדעי, אם כי תכן שהוא היה קשוב למה שפחות או יותר בזמן שלו אומרים, או לא קצת לפני. אבל שאמת, שאחד הדברים שהתפתחו בהסתכלות, זה שהעיניים ושאר האיברים שלנו, זה לא נייצג את המצב האובייקטיבי של של המציאות. כלומר, הנושא זה לא רק מה יש. כאילו, אדם בתפיסה שטחית אומר, יש משהו, זה שאני רואה אותו, זה כאילו הוא ממילא. אז זה לא ככה, יש פה כלי של העין, של הראייה, והכלי הזה בעצם מאוד משפיע על, על היכולת שלי לקלוט את הדבר שאני רואה. זה לא רק מה שיש, יש כוח ראייה, זהו. הכוח הראייה הוא באמת כלי. לקחת את הראות, כמו שהוא אומר, לתוך המוח. אז זה מקום שהדבר ישנו, אבל הכלי המקבל, כלי הראייה, מוגבל מלתפוס אותו, אז באמת יהיה בעיה עם הראייה. זה הדוגמה שהוא אומר, שמביאים דבר במהירות.
אבל מהירות בעומק הזה התבוננות על הדבר כזה? מה זה מהירות בהקשר של
היסוד? בנמשל? לפחות לפשט הוא פה הביא את זה רק כדי לתאר את הנושא של הראייה. בנושא של היסורים הוא חוזר עכשיו למה המשל שלו על היסורים, זה כשאני רוצה לראות משהו רחוק. דבר שעובר מהר זה היה משל אחר, וסתם גם הוא יש לו איזה נמשל רוחני. אבל כרגע זה רק להמחיש שצריך שהראייה תהיה מסוגלת לתפוס. הכלי הוא חשוב. על כן כשהדבר רחוק ממנו, אין כוח בריאות ללך לשם להביא אותו חמוח. מחמת שהדברים אחרים שרואים מן הצד מבלבלים אותו. ממש דומה למה שתיארנו, כן, שכל הקרניים גם כן נקלטות על חוש הראייה, על העין, ואז זה מבלבל. וכן מחמת הפיזור שנתפזר הראות, כן, מה שאנחנו אולי קוראים לזה חוסר מיקוד, על ידי זה הוא נקלש, ואין בו כוח להביא הדבר שרואה לתוך המוח. אז כן צריך לסתום את עיניו, ולצמצם הראות, ולכוונו אל הדבר שצריך, כדי שלא יבלבלו דברים אחרים. וגם כדי שיתחזק כוח הראות, ולא יהיה קלוש, ואז יוכל לראות הדבר רחוק כנם. כן, אז גם לא לבלבל, וגם שלא יהיה מפוזר. זה המשל. כמו כן, כשרוצים להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, צריך לסתום את עיניו ולכוון ההסתכלות אל התכלית. כי אור התכלית הזה רחוקה מהאדם, ואי אפשר לראותו כי אם בסתים ודעיינים, שצריך לסתום את העיניים לגמרי, מסוגרם וחוזקם מאוד, אף גם לדוחקם באצבע, ולסותמם לגמרי, ואז יוכל להסתכל לתכלית הזה. אז ככל שמסתכלים יותר רחוק, צריך יותר למקד את העיניים. וכשזה רחוק, 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 צריך לעצור אותם לגמרי, כן? שתי רמות. להסתכל רחוק, צריך לקבץ את המבט. להסתכל רחוק, רחוק, צריך לסגור את העיניים, ומפריד לדוחקם באצבע. אפשר להגיד שלכן אומרים קריאת שמע, כן? אם בקריאת שמע עושים ככה, נכנסים את העיניים. כי בקריאת שמע עוסקים בתכלית, השם אלוקינו השם אחד. ועל זה נאמר גם, ביום היו השם אחד ושמו אחד. השם אחד, אז זה רומז על המצב, שיהיה השם אחד ושמו אחד. השם אלוקינו זה עכשיו, מאז שיש תורה. אבל השם אחד, הזמן העתידי, שיהיה השם אחד ושמו אחד. אז עצמים את העיניים, לראות את המצב התכליתי. לראות שהכל טוב. אז היינו שצריך לסתום את עיניו. מחי זו דייל עין מה לגמרי. להעלים עיניו לא סוגרה מאוד, ופה הכוונה כמובן לא רק לעיניים הגשמיות, אלא גם עם כל ההסתכלות הנפשית, הרוחנית, מבלי להסתכל כלל על תאוות עולם הזה והבלה. ואז יוכל לראות ולהשיג אור התכלית הזה שכולו טוב. כלומר, יש פה פעולה של יכולה שלילית, שאדם נדרש להשיח את המבט, להשיח את ההסתכלות שלו מעולם הזה והבליו. המנה הזו יוכל לראות ולהשיג אור התכלית הזה שכולו טוב. זאת אומרת, מעין זה, זה באמת מה שקוראים, שאדם רוצה להתרכז. מאוד בולט, נגיד, אדם רוצה ללמוד משהו. זה יותר אולי נדרש. גם לפעמים יש דברים כאלה, אבל יותר בולט, נגיד, בתוך הבית, שנגיד, יש רעשים, דיבורים וזה. אתה רוצה ללמוד משהו שדורש קצת עיון, קצת התעמקות. זה קשה, כי אתה כל הזמן קולט גם רשמים יותר מפזרים כאלה. אז כאילו אדם צריך להסיר את המבט, לרכז את ההסתכלות, ואז הוא יכול לראות דברים הרבה יותר, זה כלומר, נגיד רוצים לראות איזה מהלך שלם, איזה תוספות בשלמות, איזה כיצא בזה. זה ממש רואים את זה בעיניים, שרק אם אני ככה מצליח לפנות את המחשבה ואת אפילו את החושים, כל מיני דברים שמפריעים, אז אני יכול פתאום לראות דברים שככה אי אפשר לראות, כן? כמו כשאדם כאילו מסיר את ממקד העיניים שלו ומצליח לפנות מהמרחב הראייה את כל הדברים הקרובים מסביב, אז יכול לראות פתאום משהו הרבה יותר רחוק. אז גם בעיון השכלי הרוחני, כמו שאדם יותר יכול להתפנות מכל מיני דברים, אז יכול לראות יותר רחוק. עד כדי הציור הזה שהוא יכול לגמרי להשיח את הדעת מכל עיני העולם ואז לראות את מתור התכלית. אז מה שנתפס אולי לפעמים בעיני אנשים כמצב שלילי, כמצב של היעדר, לא חושב על כלום, לא מסתכל על כלום, משיח את הדעת, גם נתפס גם כאילו מין מאמץ כזה, כאילו אדם באופן טבעי, חושים, מחפשים, כי צריך להתאמץ, לא להסתכל, לא להקשיב. אבל בעצם זה מפנה את האדם למקום הרבה יותר מרוכז, הרבה יותר מכוון, ושמאפשר לראות דברים שככה אי אפשר לראות אותם. בסופו של דבר, מקום הרבה יותר מסתבר שלב, הרבה יותר שיש פה עונג פנימי. קצת מזה, זה גם מה שקורה בשבת, כן. שאומרת, בשבת המצווה היא לא רק לשבות מלמתת מלאכות, אלא גם לא להרר בענייני חול. גם הרהורים מותרים. אבל רצוי שאדם יחשוב מלאכתו כאילו עשויה. לפחות בדיבורים הוא צריך להיזהר, ומן הסתם זה גם המטרה היא שהמחשבה לא תהיה תרודה בזה. רוצה לראות ש... מהירים שהאיסור לדבר בדברי חול זה לא רק מצד העובדין דחול, כן? שזה כאילו קצת כמו התעסק בענייני מלאכות, אלא שזה גם מצד השמחה. אבל מתעסק בענייני חול זה גם כאילו מטריד, מדאיג. שישלם יהיה פנוי. להבין שבאמת בשבת החוכמה היא ליצור מרחב אמיתי של פנאי. שהפנאי הזה מאפשר דברים גדולים מאוד.
יש עניין לעשות את זה בצורה של להזיז את הדברים, או שגם יש צד כזה של לתרגל מצב שאפילו שיש לאשים ולא מסביב, להתאמן על זה ולדעת איך להתרכז ולהתמקד אפילו שיש מסביב.
יש בזה מעלה, אם מצליחים גם כאילו להיות במקום שהוא לא כל כך שקט נגיד, ובכל אופן להתרכז. אם מצליחים להתרגל את זה, זה אפילו יותר.
זה גם בעצם להזיז את הדברים, רק כאילו...
באופן פנימי כזה. זה יותר להיות בן חורין באמת, בהקשר להפרעות. קראתי בזמנו ספר ביוגרפיה אישית שכתבה אשתו של הנשיא רוזוולט. אז היא מספרת שהיא הצליחה בשלב מסוים להגיע למצב שגם כשהבית היה מלא ילדים וזה, אתה יכולה להתעסק במה שזה, בלי שזה יפריע. באמת, כנראה שזה אפשרי. אז ככה באמת היכולת להתפנות זה באמת מעלה גדולה, כן? זה דבר מאוד מאוד, מאוד משמעותי. הרבה הרבה חיוב. משתתר שם. לפעמים זה אפילו ברגע הראשון אדם לא יודע מה יש מאחורי, כן? אדם כל כך רגיל, מוסך דעת, כל כך וזה, לא מלא על דעתו שיש בכלל דברים לראות. איזשהו שהמקום מתפנה, פתאום כל מיני השגות, כל מיני תחושות עמוקות, מקומות עמוקים של שמחה, של עונג. זה מה שהוא אומר, ואז יוכל לראות ולהשיג אותך את התכלית הזה שכולו טוב, ואז יתבטלו האיסורים כנן. עיקר האיסורים מחמת שרחוק מהתכלית כנן. אבל כן יתבע בנפש האדם לסתום עיניו בשעת האיסורים. כן, ההתנהגות הגשמית של האדם באמת מסמלת משהו פנימי. כדי לברוח מהאיסורים ולבטלם, הידע ההסתכלות על התכלית שהוא כולו טוב. שההסתכלות הזאת אי אפשר, כי אם על ידי סתימת העיניים כנן. ואף שאדם אינו יודע כלום מה הוא עושה, הרי זה שאנשים עושים את זה, אז עושים את זה אנשים גם שלא למדו או משהו כזה, לא חשבו את כל הסברה הזאת. אף על פי כן הנפש יודעת הכל, וכן מוטבעה לסתום העיניים בשעת ייסורים כנן. ממש פה זה באמת משהו עמוק ופנימי. רק באמת, זה לא מדובר פה, אבל מה ששאלת, מה המשמעות של דברים שעוברים מהר, ושאי אפשר לראות את המילה שעוברים מהר, שדווקא ברב יש התייחסות לזה בעינייה, שזה יכול להיות משל לרב מחבר את זה ללעת החרב המתהפכת. הרב אומר שבעצם במציאות יש כל הזמן התחדשות. כל הזמן תנועה. כאילו, עד עכשיו בעצם דיברנו שכל מה שרואים ברגיל, זה כאילו דברים חיצוניים, שעד רבה, השחת הדעת מהם, היא כאילו האפשרות להגיע למקומות עמוקים. אבל יש גם צעד, שזה אולי מסמל הדברים שנוראים, בגלל שכך מהירים, זה שיש, המציאות מתחדשת כל הזמן. ואדם לא רואה את זה, כי באמת אנחנו לא נמצאים בדרגה הזאת של באמת כמו במשל הזה. היום אפשר להבין את זה. יש עוד מההתחלה כשהתחילו לעשות, קראו לזה רעינוע, כן? אז היו עושים הרי הרבה תמונות, שכל תמונה יש שינוי קטן מהתמונה השנייה ומריצים את זה. אדם היה רואה כאילו רצף. למה? כי הוא לא היה שם לב, בגלל המהירות, לא היה שם לב שזה הרבה תמונות, אלא הייתה לו תחושה של רצף. זה באמת משל טוב למה שקורה בעולם, שיש בעצם כאילו כל הזמן הברקות, ואנחנו רואים רצף, כי זה מהר מדי בשבילנו. אז הרב אומר, זה לאט החרב המתהפכת, כלומר, לאט החרב המתהפכת זה שכאילו לשמור את דרך ארץ החיים. כאילו הרב אומר, לאט החרב המתהפכת, הוא דורש את המתהפכת, שכאילו כל עולם, העולם כל הזמן משתנה, אבל שאמת אם אנחנו במצבנו היינו נחשפים לזה, היינו לא עומדים בזה. אבל זה שומר את דרך ארץ החיים, לכן אנחנו בעצם לא עומדים ונפגשים עם הגן עדן. כי לראות את הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם כל רגע, זה בעצם המצב של גן עדן. כי שם הרי לא יושבים ולא עושים כלום. יש התחדשות כל הזמן. אבל היא לא חוסר מנוחה. הלכו מחיל אל חיל, אבל זה מנוחה. אז את המהירות הזאת אין לנו. אז זה אולי המשל, הנמשל לזה. והנה באמת, ממשיך, בשעת ביטוי שהתבטא אל התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, אזי באמת נתבטלים היסורים כנ"ל. אך אי אפשר להיות תמיד קבוע בבחינות הביטול, כי אם כן יצא מגדר אנושי. על כן מוכרח שיהיה הביטול בבחינת רצו ושוב. באמת כשנמצאים בביטול, אז רואים שהכל אחד, ואז אין יסורים. עדיין נמצא במצב מאוד מאוד גבוה. ממש נמצא בגן עדן. ואז, אבל זה אי אפשר להישאר שם. כי זה לצאת מגדר האנושי. זה ממש להיות כמו מלאך. כמו בעולם הבא, לא כמו בעולם הזה. סוף סוף. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בעולם הזה. אגב, תראו מה שבעצם יש פה הערה עמוקה. המושג של ביטול, שאתה בכלל אצל קוראים החסידות, תלמידי הבעל שם טוב, עניין מאוד משמעותי הנושא של הביטול. אבל הביטול, והביטול הוא הדבר הכי, זה בעצם מבטא דבקות, מבטא מצב של ענווה, מבטא מצב של שחרור גם מכל ענייני העולם, מכל היסורים גם, כמו שכתוב כאן. זה אחת השאיפות של האדם, עובד השם להגיע לביטול. הוא אומר, אבנר, לא נשארים שם. אי אפשר להישאר שם. אז יש בחור רצה שנהיה פה בני אדם בעולם הזה. אפשר לצאת מהגדר האנושי. אז הולכים וחוזרים לשם. על כן מוכרח שיהיה ביטול בחינת רצו ושוב. אז הוא מתבטל, שוב זה אולי שמה ישראל, אחר כך יש ברוך שם, שם אחד או שמו אחד, אבל יש מצבים שאחר כך חוזרים לראות את העולם הזה. כן, כשחוזר השכל מהביטול אל המוח, שהוא כלי השכל, אזי אי אפשר למוחים, שהם הכלים, לקבל זה השכל של בחינות ביטול. כי הוא בחינות אינסוף, שהוא בחינות התכלית, שהוא כולו אחד, כולו טוב. מחמת זה מרגיש המוח הצער של היסורים. כן, אז יש רגע שמתרומים. נמצאים באחדות, נמצאים במצב של הכל אחד, שהכל טוב. אבל אי אפשר להישאר שם. כי האדם הוא אדם. ואז חוזרים למוח, חוזרים אל הכלים. והכלים ממילא הם לא במצב של אינסופיות. הם במצב של עולם שלנו. עולם מוגבל, כלים, מה שהכלי יכול להכיל. ואז ממילא לא נמצאים מקום שהכל טוב וכל אחד. ואז חוזרים. חוזר הצער של היסורים. עיקר ההרגשה של כל היסורים והכאבים חס ושלום הוא בהמוח. כי מהמוח יוצאים צינורות לכל האיברים כולם, ועל ידי זה מרגיש המוח הכאב באיזו עבר שהוא. אז ממילא, כשלא נמצאים בכלי המוח, כשנמצאים במקום יותר גבוה, אפשר בדקות, אני חושב שזה מה שקורה, ממש זה מאוד בולט שיש לאדם, חס וחלילה, שריפה. דווקא קביעות, כשיש קביעות לא, גדול, לא קטנות, גדולות. אז רואים שהאדם בתחילה לא מרגיש. יש איזה אדרנלין, שכדי שאדם יוכל לתפקד, יוכל איכשהו לחלץ את עצמו, ללכת הלאה, אז יש איזה זמן מסוים שהוא לא, לא מרגיש כלום, אבל מרגיש כאב קטן יחסית. ואחרי איזה זמן, אולי אפילו זה קשור לזה, אחרי שהוא מרגיש שכבר הוא, אני יודע, הגיע לבית חולים, פתאום זה כאבים מאוד גדולים. זה בכלל לא הכי כואבים. אז כאילו מה שקצת קרה פה. יש מצב כאילו שהכלי המוח לא עובדים. אפילו בגשמיות יש מצב כזה שנרדנים מפרש, ואדם הוא... המוח לא עובד את העבודה הרגילה שלו, שצינורות לכל האיברים וזה. כאילו, מערכת לשעת חירום וזה. אחר כך נרגעים, חוזרים לכלים, חוזרים להרגיש את הכל. ודע שאחר כך, כשחוזרים מהביטוי לכלים דיינו המוחין, אז הם מתגברים מהיסורים ביותר מאשר מקודם. כדרך שני אנשים שמתאפקים ונלחמים, מתגברים זה, זה כנגד זה. זה כשאחד רואה שחברו מתגבר עליו, אז הוא מתחזק מאוד ומתגבר ביותר. כמו כן, כשרואים בעלי דינים, שרוצים להתגבר על היסורים ובטלם על ידי הביטוי לתכנית כנעל, אז הם מתחזקים ומתגברים ביותר. אבל כן, אחר כך, כששם הביטול, אזי היסורים הם גדולים יותר מקודם, כי גם מתגברים כנגדו מחמת שרוצה לברוח מהם וכנן. אפשר להגיד בשפתנו, בשפה פנימית, אז באמת, זה מתואר ממש כמלחמה, בין יצר הטוב, האדם שצריך את הטוב, לבין כוחות שרוצים להפריע. עכשיו אני גם אסבר את האוזן בהסברה יותר שכלית, שאחרי שאדם היה במצב של ביטול, אז המצב של שני יותר בולט בו, יותר ניכר בו האיסורים. נגיד שאדם, כמו שתיארנו, הוא היה באיסורים והבין שהעומק האיסורים זה החיסרון, שזה הצימון להשם שלא ממולא, ואז הוא ממלא אותו. אחר כך, כשהוא עובר איזשהו שלב כזה של התמלאות, של דבקות, והוא חוזר לה, במציאות הרגילה, זה הרבה יותר בולט, כן? קודם כאילו לא ראה את זה, הוא היה יכול... הרי מה ש... תמיד שאלה, ככה אגב, אולי עוד דוגמה שאני לא יודע אם אפשר לקרוא לה... מהדוגמאות דיברנו מקודם, אני אגיד שתיקח לבן אדם. יש... משחקי כדורגל, כל פעם יש תחרות אחרת, פעם זה ליגה, פעם זה ליגה אירופית, פעם זה יורו, פעם זה גביע עולם, פעם אולימפיאדה, ברוך השם, מוצאים כמעט כל הזמן. ויש כאלה שאוהבים את זה ומסתכלים. עכשיו, זה די בולט שאם היית מצליח לקחת בן אדם כזה שהוא מאוד אוהב את המשחקים, מאוד אוהב את הכדורגל, ולקחת לו את זה, פתאום ככה, לשלוף אותו מהזה. אז פתאום יראה שיש לו איזה כנראה, באמת איזה חלל כזה מאוד גדול, ושהוא כל הזמן ממלא אותו עם הדברים האלה. ואם הוא היה כאילו לרגע רואה מה לפעמים, אגב, זה מה שקורה לאוהדים שהקבוצה מפסידה. הם חושבים שהם מצטערים בגלל שהקבוצה מפסידה. אבל האמת, מה שקורה להם יותר חריף, זה שאז כל היסורים שיש להם בכלל בחיים, שהם מצליחים להשיח את הדעת על ידי הצפייה בכדורגל וההתענגות על זה, אז פתאום כשהעסק לא נותן את התמורה, אז פתאום כל הקשיים של החיים עולים. נעשה מזה יסור גדולים. אז אני שואל את עצמי, כאילו, האם נספר להם או לא? האם להגיד, שמה? אולי אפילו ההפך, אם כל מספר להם צריך ללכת לשחקנים ולהגיד להם, נדע שאתה מרוויח כל אחד כפי עניינו, מרוויח ככה כמה מאות, כמה אלפים או כמה מיליונים, נגיד לו, שמע, נדע שאתה עושה את זה בשביל הכסף, עוד לא לך שאתה עושה מצווה גדולה מאוד. כי יש הרבה מאוד אנשים, קשיי יום, שהחיים שלהם לא קלים, כל אחד מסיבותיו הוא, אחד זה עם הפרנסה, אחד זה עם האישה, אחד זה עם הבית, לפעמים זה אפילו דברים יותר קשים. ואתה, הוא רואה אותך, עושה שם את הווירטואיזיות, מה שעושים שם על המגרש, אז לרגע הוא שוכח. וככה אתה עושה לעשרות אלפים, זה מצווה ענקית. רק תכוון את זה לשם שמיים. יש לך גן עדף, יש לך... יכול להיות שיש כאלה, פנים בכל העולם, יש צדיקים. מה?
בגלל הסיבה
שהקדוש ברוך
הוא
נתן להם
כל כך הרבה כסף.
בגלל החסד שהם עושים. כן. אני אומר, יכול להיות שיש כאלה. כמו שבכל ציבור יש צדיקים, בינונים ורשעים, מן הסתם גם שמה. אז יש כאלה שהם את חושבים, שהם באים לעשות שמחה לאנשים, להרים את המורל של העיר, האומה, אולי אפילו האנושות כולה. אבל אז זה מצד אחד. מצד שני זה באמת הכל בלוף כזה. כן. הכל בלוף כזה שאתה אומר, אולי צריך פעם לספר לאנשים. אני אומר, אבל מה קורה לאדם שהיה בביטול וחזר? זה כאילו אדם שהבין שהכל בלוף. שזה הזכרתי את כל זה, כן. הוא הבין, כי לפני כן, כל אדם, גם אם הוא לא, כמו שתיארתי עכשיו, אבל יש לו כל מיני דברים שהם נותנים לו את האשליה במקום הדבקות. אז הם, משכיחים ממנו את האיסורים. אבל אם פעם אחת באמת הגיע לדבקות, אז הוא כבר מבין שעכשיו משהו אחר זה לא זה, כן? מי שטעם יין הונגרי, אותו כבר אי אפשר לרמות. אז עכשיו זה יותר קשה. כן? יותר קשה. יכול להיות שעל זה אמרו, יוסיף דעת, יוסיף מחו. אבל רבי מקוצק אמר, ואף על פי כן, כן. כי הוא כבר לא יכול לרמות את עצמו. תכף שתיקח איזה, אפילו לא צדיק, אפילו תיקח איזה פרופסור באוניברסיטה, תגיד לו, שמע, נגיד הוא עבר איזה משהו, בדיוק הוא רצה לקבל פרופסורה, לא יודע מה, ולא נתנו לו, בוא איתי לאיזה משחק כדורגל וזה, והוא רואה את כל הועדים צוהלים וזה. כאילו, ירגיש שזה מה זה, זה משחק כזה, כאילו מה אתה... זה לא ינחם אותו, למה? כי הוא מספיק מפוקח, כי להרגיש שלא מסוגל להיכנס לאשליה הזאת. יכול להיות שצריך אשליה אחרת, כן? יש כל אחד עם האשליות שלו. אתה מבין? אז אדם שזכה לתכלית, אז שום דבר בעולם כבר לא יוכל להשלות אותו. אז לכן, כשהוא חוזר משם לעולם, אז האיסורים יותר גדולים. כי כבר אין לו את הדברים במקום, הדברים הקטנים האלה שבמקום. אומר, לדינה אני חושב שזה מותר, כן? יש, בכל אופן, שזה, זה אולי יסביר למה יש שסע, מצוות לא תעשה ו... ומה יש? שסע. יש כאלה אומרים שזה יותר מדי, אני אומר, הפוך. למה יש שסע, מצוות לא תעשה? כי נגיד לך, תשמע, זה אסור, כל השאר לא אסור. נגיד אדם אומר, אני עכשיו עושה שטויות, שטויות הכוונה בדברים שהם לא באמת בעלי ערך, אבל זה מה שכרגע מרגיע אותי, מסך לי את הדעת, וזה. זה מותר. עכשיו, זה חד אפילו מצווה לפעמים, הרמב"ם מדבר על זה. אם אדם ככה היה מתקן את המידות שלו, שלא יהיה במקום של עצב. זה לא אסור. לכן אמרו שיש רק ששה לא תעשה. ועוד הרבנן עם כל הגזרות, וזה רק. שלא תחשוב שכל הדברים אסורים. רק מה שהתורה אמרה. אבל סתם ככה מותר לאדם מתעסק בעיני חולין, גם יש לו מטרה הזאת. אבל אם אדם בכל אופן זכה. אז זכה, אז זכה. זה אולי גם מה שכתוב על הצדיקים, שהם סובלים יותר, נכון? שמדקדקים איתם כחוט השערה. אפשר להגיד, לא רק במצבים האלה, שאתה רואה שהם סובלים סבל גשמי מוחשי. הכוונה במובן הזה. כי הם כבר באמת לא יכולים ליהנות, כביכול, מכל השטויות. אז עם אלה, הרגישות היא הרבה יותר גדולה. כלומר, מצד אחד הם מתענגים על השם, אבל מצד שני, כשבאמת ויש מצבים, זה המצב של... שלנו בעולם, כן, שאי אפשר להיות כל הזמן בבחינת ביטול. אז כשחוזרים לגדר האנושי, אז הם סובלים יותר הצדיקים. אבל בסדר, אף על פי כן. להגיד עוד הערה, זה גם מתחבר להמשך, שלפני כן בהתחלה רבי נחמן אמר, שעדיין כשהוא מתפלל אז הוא עובר ממילה למילה. וכל פעם שהוא רוצה לעבור ממילה אחרת, אז הוא... אז המילה הקודמת אומרת לו, אל תעזוב אותי, אל תשכח אותי. אתה ידעת את יופיי וזיוי והדרי, אל תעזוב אותי. אבל בכל אופן צריך להמשיך הלאה. עשיתי, זה יותר קשור לפסקה בהמשך, אני אומר את זה גם כפתירה, ואחר כך גם נתייחס לזה בעזרת השם בפעם הבאה, שמה זה המצב הזה, שהוא צריך לעבור למילה הבאה, או לברכה הבאה. שם הוא אומר שהפתרון לעשות הכל אחד. זה יכול להיות שזה כמו לצאת מהביטול. כן, נראה לי. אחר כך הוא אומר שצריך לתקן את זה, אבל יכול להיות שהתיקון זה כמו שהוא מגיד בהמשך, כי תכף הוא יגיד גם איזה תיקון עושים שלא נמצאים בביטול. שני, כאילו שתי מדרגות של תיקון. תיקון אחד זה להיות בעולם הבא, בגן עדן. פה, אבל להיות שם בעצם. אבל זה זמני, אי אפשר כל הזמן להיות שם. הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים. אבל יש גם תיקון גם שחוזרים. זה יגיד הפסקה הבאה. יכול להיות שזה אותו דבר מה שהוא אמר על התפילה. כשאדם היה בתוך איזה מילה, שוב, יצא לי בדיוק, זה יצא ככה, אולי בהשגחה, לומד צוואת הריבש. זה אומר שבכל מילה יכניס כל כוחו. יכול להיות שאדם בא לתפילה כמו שהוא מתאר, כשהוא נמצא בתוך מילה או תוך תיבה או ברכה, הוא נמצא בגן עדן. אחר כך הוא נזכר, תשמע, אני צריך גם להמשיך הלאה. למה? לא יודע, כתוב בהלכה. כאילו, מילה שאני פה בעולם. אחרת, איך הוא זוכר בכלל שצריך להמשיך למילה הבאה? אז נראה לי שהוא קצת יצא מהביטול. אז מה עושים עכשיו? וכמו ששם הוא נתן לו איזה פתרון, איך בכל אופן, כאילו זה מין, מה לאפשר, מוכרחים להיפרד? נכון, שמתי לב שקראנו את זה גם היום עוד פעם, שבהתחלה היא אומרת לו, אל תעזוב אותי, אחר כך אומרת, לפחות אל תשכח אותי, זה שתי שלבים. כאילו אני כבר משלימה עם זה שאתה צריך לעזוב, אבל אל תשכח. אז זה להם הדרגה שהוא עוזב את הביטול, כאילו עוזב את הגן עדן, אבל תיקח משם איזה משהו. זיכרון. מה?
זה עוזר לו כאילו בשלב של הלא ביטול.
של? של הלא ביטול. כן, בדיוק. כלומר, כשהוא יוצא מהביטול, הוא נשאר לו זיכרון, מה שהוא יקרא לזה, אחר כך גם... הוא אומר את הביטוי הזה, אבל רשימו. כך משם איזה רשימו. אז כמו שהוא יגיד את זה פה לגן עדן, יכול להיות זה מה שהוא התכוון למעלה על התפילה. אני עוזב את אותה ברכה, אבל אני לוקח משם את הרשימו של הברכה, וככה מכל ברכה, והכל נעשה אחד. טוב. נוכל תהיה.